הגאון הרב אליהו שלזינגר, מרבן על שכונות הידועים בירושלים ומכהן מזה עשרות בשנים כרב שכונת גילו, במשך השנים אף כן כממלא מקום רב העיר בירושלים וממונה על הכשרות לעירובין בעיר. הרב גם מכהן כאף בית דין ממונות, והרב שימש את גדולת עוסקים בדור הקודם, מרן הגאון הרב יוסף שלום בן ישיב זצ"ל, ומרן הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל. הרב אף חיבר עשרות ספרים בהלכה ובהגדה, ואנחנו נפגשים עם הרב בכדי להבין איך צומח פוסק הלכה וכיצד ניתן ללמוד את ההלכה על שלל מנהגיה וספריה שנכתבו במשך כל הדורות, כאשר מצד אחד יש מחלוקות לרוב ומצד שני צריך להגיע לפסיקה. בנוסף נשוחח עם הרב על ההבדל בין השיטות הלימוד הישיבתית לזאת ההלכתית, והאם וכיצד ניתן לשלב ולמזג בין השניים. שלום וברכה כבוד הרב.
שלום וברכה.
יש לנו הרבה אברכים שבני תורה שלאחרונה מגלים את עולמה של ההלכה ולימוד השולחן ערוך, ונדמה כי בלימוד הגמרא יש איזו הכנה מקטנות בתלמוד תורה בישיבות, אבל בלימוד ההלכה, מכיוון אולי בגלל שזה בגיל מאוחר או מפני סיבות כאלו ואחרות, אז אנשים לא תמיד, אברך שמגיע ללמוד הלכה יש לו את ההדרכה הנכונה, והוא לא יודע כיצד להתחיל מהגמרא, מהראשונים. אז כיצד ניתן להתחיל? נשמח לקבל להדרכה מכבוד הרב לפחות כפתיח.
קשה מאוד לדבר על זה בכמה דקות, אבל נדבר באופן כללי. ככלל, מי שבאמת רוצה לכהן כרב ולפסוק הלכה כפי שפסקו אבותינו ורבותינו, הוא חייב ללמוד בישיבה וחייב ללמוד בכולל, וחייב להיות תלמיד חכם גם בכל חלקי התורה. וזה לא כמו שיש כאלה שחושבים שהם ילמדו באיזה מכון לרבנים או מכון לדיינים, בזה הם יצאו פוסקים. יכול להיות שהם ידעו את ההלכות האלה שנוגעות לרבנות או נוגעות לדיינות, אבל תלמידי חכמים לא יוצאים מזה. תלמידי חכמים מובהקים, פוסקי הלכה, יוצאים אלה שלמדו בישיבות ויודעים את השקלא וטריא ומכירים את הגמרות, מה שנוגע לאור החיים וסדר נזיקין וסדר נשים וגם שאר חלקי התורה. וכשהוא בקי בדברים האלה, אז הוא יכול לגשת וללמוד הלכה. אני לא אומר שאדם צריך לסיים את הכל ולדעת באמת את כל השס כולו בעל פה כדי להגיע ולפסוק הלכה, אבל הוא צריך להיות טבוע ושקוע בתוך דלת אמות של לימוד תורה במשך שנים, כפי שכך היו גדולי התורה וגדולי הפוסקים. כך גדלו מתוך הישיבה, לא גדלו במכונים. במכונים יוצאים אולי ידענים, אבל לא תלמידי חכמים.
מה שכבוד הרב אומר כאן זה משהו מאוד מעניין. הרב אומר, אי אפשר ללמוד את ההלכה רק כהוראות ההלכתות הטכניות או כהנחיה הלכתית היבשה, אלא צריך, יש, מעבר לרובד ההלכתי, יש את השורש הבסיס, שהוא בעצם לימוד הגמרא, השקלא וטריא, וגם אהבה מינה יש לה מקום.
בהחלט, בהחלט. כי יש הרבה דברים בתוך ההלכה, שנובעים מתוך כך שאתה מכיר את הסברות של התנאים ואת הסברות של האמוראים ואת השקלא וטריא בתוך הגמרא ובתוך הראשונים בתוספות וברש"י ובשאר הראשונים. ואז כשאתה מכיר את כל הלוכי הילך שיש בש"ס, אז אתה יכול יותר להבין מה אומר השולחן ערוך, מה מתכוון הבית יוסף, מה אומרים השח והתז והסמא. הכל הופך להיות למשהו אחר לגמרי, אתה מבין את זה אחרת.
מבין השורות אנחנו גם שומעים מכבוד הרב קצת איזשהו סוג של ביקורת על אותה תפיסת עולם של חלק מהאנשים, שאולי חושבים שרב זה כמו חלק מהמקצועות החופשיים, זאת אומרת חלק שאפשר ללמוד את זה באיזה סוג של קורס או משהו כזה, והרב אומר לא, זה לא זה.
ממש כיוונת ממש למה שחושבים, לא רק אני, אלא כל גדולי הדור וגדולי הדורות, שהם ראו מה יוצא מכל המכונים האלה, שיכול להיות שאת הטקסט הם יודעים, יכול להיות שאת ההלכה הם יודעים, אבל יש כל כך הרבה דברים שמעבר להלכה, יש כל כך הרבה דברים, ניואנסים, שמי שלמד גמרא, הוא מבין יותר טוב מה מתכוון המחבר, למה הוא מדבר, למה הוא נושא את עיניו, למה הוא מוביל. וזה לא רק המחבר, בכל נושא הכלים, בכל הקושיות והשאלות, ולא רק זה, חז"ל אמרו, גדולה שימושה יותר מלימודה. אז גם פה אתה רואה את הנקודה הזאת, שלשמש תלמידי חכמים, זה יותר חשוב מעצם הלימוד. בגלל שכשאתה משמש תלמידי חכמים, אתה רואה איך הוא פוסק להלכה. למה לזה הוא פוסק שמותר, ולזה הוא פוסק שאסור, ולכאורה שאלה דומה. ועל סמך מה הוא מסתמך על זה שהוא פוסק כאן שמותר, על סמך מה? ויש הרבה דברים שהם לא כתובים במפורש בשולחן ערוך או בנושא הכלים, אלא צריך לדמות מילטה למילטה. אז כשיודעים את הדברים, כשבקיאים בדברים, אז אפשר לדמות, ואדם יכול לומר, או, זה דומה לזה. ואז זה מה שבעצם לומדים בשימושה. רואים איך זה עובד בפועל, לא רק באופן תיאורטי. כן, אדם לומד נהיגה, אז הוא לומד קודם כל את הכללים. כן, אבל זה עדיין לא אומר שהוא יודע לנהוג, וגם אם הוא לומד לנהוג, אבל כשהוא יגיע לנהוג, הוא לא יודע לנהוג, הוא לא כל כך בקיא ועל זה כתוב גדולה שימושה, השימוש של תלמידי חכמים, והישיבה בקרבתם, והמבט, והלימוד, לראות איך הם פוסקים הלכה, ואיך הם מגיעים לפסיקת ההלכה, זה דבר שלפעמים יותר חשוב מעצם הלימוד.
זאת אומרת, אין כזה דבר שאתה מספון בחדרו, עם מרונות מלאי ספרים, והוא יושב ולומד בהם, והוא יכול להבין דברים שבין השורות, אבל את נשמת הדברים, את רוח הדברים, הוא לא יכול לחיות כל עוד, הוא לא עושה שימוש, ולא בעצם נכנס לתוך העולמה המעשי של ההלכה.
בהחלט שכן. אני מאוד מאוד בעד זה שכל רב, ישמש תלמידי חכמים ויראה את דרכי הפסיקה, במיוחד בדברים שהם נוגעים למשל לענייני טהרה, שאולי לא כל כך קל לדבר על זה ברבים, אבל על זה בוודאי שצריך לעשות שימוש של תלמידי חכמים, כי רק על ידי שימוש אפשר לדעת בסופו של דבר לפסוק הלכה. ובכלל, באמת בכל שטחי החיים, בכל שטחי ההלכה, אם אדם יושב וקרוב לאחד מגדולי התורה, או אפילו לכמה מגדולי התורה, אז הוא רואה שזה בעצם מקבל תמונה חדשה לגמרי במה שהוא למד.
אם בכל זאת אנחנו כן ניכנס לטקסט ההלכתי, אם נותר לקרוא לזה כך, שמישהו פותח את השולחן ערוך, הוא מנסה ללמוד מצד אחד, ארבעת חלקי השולחן ערוך, יש זכמות גדולה, של מלל, של הלכות, ומצד אחד הוא רוצה לתפוס את הכל לבת אחת, מצד שני הוא כן יודע שצריך ללמוד בעיון. אז במה להתמקד, האם גם פה יש את הנושא של הלימוד הישיבתי שמשלב בין שני הדברים, גם עיון וגם בקיאות, או שאולי מספיק ללמוד את הכל, לקרוא את כל ההוראות ההלכתיות שפסק השולחן ערוך, ללמוד גם את הטור בית יוסף שהוא בעצם תמצאת את כל חלקי הראשונים, ומתוך מכלול הדברים האלה, לכאורה זה הדבר הזה מספיק.
אני רוצה לחדש לך משהו, שאולי באמת, אני לא יודע אם כל כך, העניין כל כך מדובר, אבל לפני שאדם רוצה להיות פוסק הלכה, קודם כל הוא צריך להיות יהודי ירא שמיים. ירא שמיים בתכלית. ואפילו מיראי הוראה. למה ירא שמיים? היה פעם אחד מגדולי ישראל, רבי זלמן מלצר, בעל אבן העזר, אדם גדול מאוד, הוא היה נותן היתרי הוראה, או מה שנקרא בימינו סמיכה, גם לאברכים שלא נבחנו אצלו, אבל הוא ראה את יראתם שקודמת לחוכמתם. למה היא נפקא מינה הדבר הזה? שכשאדם יודע שאולי הוא לא יודע, או שהוא יש לו איזשהו ספק, הוא שואל אחרים, מתייעץ עם אחרים. אתה יכול לראות בספרים שלי, ובין היתר בעשרה חלקי שואלים ודורשים, המון המון מכתבים והתכתבויות עם גדולי התורה, עם הרב ווזנר, עם רב שלמה זלמן אוירבך, עם גדולי תורה בארץ, ואפילו עם רב משה פיינשטיין, זכר צדיקים לברכה. ומה שאלתי אותם? בדברים שהם באמת, הם לא פרוסים כסמלה, הם לא כתובים במפורש, אלא יש בהם באמת דבר שטעון דת של אדם גדול. לפסוק הלכה, ויש הרבה הרבה מאוד דברים כאלה. אז הדבר הזה שאדם יהיה ירא שמיים ולא יחשוב שהוא למד, קיבל סמיכה, ממילא הוא הכל יודע, ואם הוא הכל יודע הוא יכול לפסוק בכל דבר בעניין. רק לאחרונה נתפרסם רב אחד שאני לא רוצה להזכיר את שמו, שהוציא גם כן ספרים, אבל בסוף התברר שרבנים אפילו מהחוג שלו יצאו נגדו, בגלל שהתברר שהוא באמת חושב שהוא כבר נהיה אחד מגדולי הדור, והוא כבר פוסק דברים שהם נגד המקובל, ודברים כאלה הופכים את האדם לאחד שפשוט אומר דברים שלא כהלכה, מגלה פנים בתורה שלא כהלכה, שאין לו חלק לעולם הבא. ואני תמיד אומר את זה בכל אסיפה של רבנים או כאלה שרוצים להיות רבנים, כשכתוב במשנה עשה לך רב, זה לא מדבר דווקא על האדם הפשוט עשה לך רב, גם הרב צריך לעשות לו רב, כל אחד, וכשהוא מסופק במשהו, כן, אז אם הוא אדם ירא שמיים, הוא אומר, איך אני יכול להגיד לו מותר, ואולי זה לא מותר, אני אתן על זה את הדין. אבל הוא יכול להתייעץ עם רבנים חשובים, עם רבנים שיש להם ניסיון, עם רבנים מבוגרים יותר, עם רבנים שהם באמת כבר בעלי ידע ורכשו כל כך הרבה ניסיון, והניסיון מאוד מאוד קובע כאן. אז כשאדם הוא ירא שמיים ועושה לו רב, כל פסיקת ההלכה שלו שונה. כל פסיקת ההלכה שלו היא שונה, והוא יכול לקוות ולהתפלל שהוא פסק ההלכה. ואני הרבה פעמים אומר, הלוואי ובאמת יכוון אותי הקדוש ברוך הוא לכוון לאמיתה של תורה, ואני בטוח שיש סייעתא דשמיא לכל רב. אבל כשהוא יהודי ירא שמיים, ירא שמיים מרבים, שהוא לא סומך על עצמו בלבד, אלא בדברים שהם מסופקים, הוא מתייעץ, הוא שואל, ורק אחר כך הוא פוסק את ההלכה.
הרב גם אמר כאן משהו מאוד מעניין, שיש פסק הלכה חדשני או משהו כזה, שיש כאלה אנשים שחושבים שהכתפיים שלהם מספיק לכבוד בשביל לקבל את זה, והרב אומר לא. יש גדולי הדור, יש פוסקי הלכה, יש דרגות בעניין הזה, לא כל אחד שקיבל סמיכה יכול לקבל החלטות אחרות גורל.
בהחלט, בהחלט, ממש בהחלט, בהחלט שזה כך נכון. אני יודע שהיה דיין אחד, שהבעל היה צמח, והוא התיר את אשתו. למרות שעל פי הלכה אי אפשר להתיר את אשתו, כן? אז מכל מיני טעמים תראה, בדברים כאלה של להתיר אשת איש, אתה לא יכול לקחת על עצמך, על הכתפיים שלך, דברים הרי גורל כאלה, בפרט עם אישה צעירה, ויכולה אחר כך גם להוליד ילדים, ויש חשש לממזרות, וכיוצא בדברים האלה. דבר כזה צריך להידון עם גדולי תורה, גדולי הדיינים, או גדולי הרבנים, ויחד להתייעץ יחד איתם, ולשאול מה דעתם, ואיך לפסוק את ההלכה. זוהי דרכה של תורה, ולא כל אחד, לא כל אחד ראוי לזה, לא כל אחד זוכה לזה.
אם אנחנו ניקח את השולחן ערוך, את הטובת יוסף, בעצם מה שרבי יוסף קארו עשה, הוא בעצם לקח את כל דעות הראשונים שהיו אז בשעתו, אפשר לחלק בעצם את שתי התקופות, תקופה לפני כתיבת השולחן ערוך ותקופה לאחר השולחן ערוך.
צריך לזכור שלפני השולחן ערוך היה לנו רמב״ם, שעכשיו ביורצייט שלו, נדמה לי בדיוק ביום שאנחנו מדברים, או בסביבת היום, והרמב״ם הוא בעצם שעשה את המלאכה הגדולה, מלאכת הקודש, של לרכז מכל השס כולו את כל ההלכות שנוגעות לעצם החיים, כן? ולא רק לעצם החיים, גם בתקופת המקדש, כל הלכות כלי המקדש ובניין המקדש והלכות הקורבנות, הוא השאיר לנו דבר שאני לא יודע איך היינו יכולים לחיות בלי הרמב״ם. אחרי הרמב״ם כבר הגיעו גם עוד גדולי תורה, כמו הריף וכמו הראש, וכשהגיע השולחן ערוך הוא כבר חיבר איכשהו בין כל הגדולים האלה, שהם בעצם יסודי הפסיקה, יסודות הפסיקה, הרמב״ם, הראש והריף. עכשיו, יש דברים שהשולחן ערוך פוסק כמו הרמב״ם, יש הרבה דברים שהוא לא פוסק כמו הרמב״ם. אז זה הכל תלוי באמת במי שיודע את דרכי הפסיקה של השולחן ערוך, הוא יודע איפה הוא פסק כך ואיפה הוא פסק כך, ויש לזה כללים, והכללים ידועים, והוא בעצמו כתב את הכללים. ולכן מה שיש לנו מהשולחן ערוך זה בעצם נתיב החיים שלנו. נתיב החיים שלנו זה השולחן ערוך, ואחר כך הרמה שאוסיף מנהגי האשכנזים, והם בעצם מורי דרכנו, זה הבסיס, זה היסוד, שעל זה אחר כך נבנו נושאי כלים, וכמה ספרים נתחברו, ואם נזכיר את המשנה ברורה, שהוא אולי אחרון הפוסקים, לפחות לאשכנזים.
הרב הזכיר את ה... מה שהרמ"א עשה בשולחן ערוך, שהוא בעצם עשה הגעה. אם שמים לב לכאורה, יש כאן בעצם שתי תפיסות עולם, כי השולחן ערוך כן לוקח את ההלכה הכתובה של הרמב"ם, הריף, הראש, ומצד שני הרמ"א יותר מגיע עם המנהג. זה נראה לכאורה שהמנהג בקרב עדות אשכנז, בקרב עשות אשכנז באותם שנים, המנהג יותר, היה לו מקום, יותר תפיסה ב...
זה לא מדויק. המנהגים הם בדרך כלל... המנהגים הם בדרך כלל במקומות שאין לזה סתירה לראשונים. זה לא סותר, אבל יש הרבה מנהגים שהם לא כתובים בראשונים, כמו ראש הדברנים בענייני מנהגים הוא המהריל, שהיה חי לפני 400-500, הוא היה חי אחרי, לפני השולחן ערוך. והרמ"א מאוד הרבה מסתמך על המנהגים שהוא הביא. אז אין במנהגים האלה דברים שסותרים חס ושלום את הגמרא, או סותרים את הראשונים. אבל יש בהם לפעמים מנהגים שהם סותרים את השולחן ערוך עצמו. וזה כן.
אני, כן, אבל יש, כן יש משהו בכך שהרב אמר בעצם המנהג שהרמ"א הביאו, אף פעם לא סתר את דברי הגמרא.
בוודאי שלא.
או את דברי הראשונים. בוודאי שלא. אבל כן יש מקום לכאורה שבתפיסת עולם ההלכתית, שהגיעה יותר מצד רבי יוסף קארו, הייתה יותר מבססת על הטקסט ההלכתי הכתוב, מאשר המנהג המקום, שהרמ"א כן יותר תפס את מנהג המקום, לא שזה שתר אחד השני, אבל יותר המקום, המנהגים יותר אצל הרמ"א או בני תקופתו, יותר שאני לא יודע, אולי איש כאשר רצו לשאול רב באותה תקופה, אז יותר, הרב יותר אמר, המנהג הוא לעשות כך. זאת אומרת, לא, המנהג הזה לא סתר את דברי ההלכה, אבל אם הם נגישים אז לרב ספרדי, אז הוא היה אומר, בספרים שלי כתוב לעשות כך וכך, אבל יותר, המנהג יותר בקרב ארצות אשכנז, יותר, הרב אשכנזי כן היה יותר תפס את המנהג, לכאורה.
תראה, השולחן ערוך כותב בעצמו, בהקדמה שלו, שהוא לא בא לחדש מנהגים שכבר היו לפני שהוא כתב את השולחן ערוך. והוא אומר, מה שהיה, היה, אני לא משנה את זה. ולכן יש הרבה מנהגים שהוא באמת לא משנה מהמנהגים שהיו לפני שנכתב השולחן ערוך. אבל הוא כותב, מתייחס למנהגים שהיו אחרי זה, שלא נהגו לפני כן. והשולחן ערוך בעצמו מביא מנהגים שנהגו, גם הרמב״ם לפעמים מביא מנהגים, כן, נהגו בני ספרד, כותב למשל בהלכות חנוכה, או בני ספרד נהגו כך וכך, ואנחנו כן נוהגים או לא נוהגים כך. וגם הרמ"א מתייחס בעיקר למנהגים שנהגו בקהילות אשכנזיות, אף על פי שיש באמת הרבה דברים שגם בקהילות ספרדיות גם כן קיבלו על עצמם. אני אתן דוגמה, למשל במרוקו יש הרבה מנהגים שמאוד דומים למנהגי הרמ"א. יש הרבה מילידי מרוקו שלא אוכלים קטניות בפסח. זה נוגע למשל לשבע ברכות כשעושים לחתן וקלה שלא בבית החתן. האם אומרים את כל השבע ברכות או רק את הברכה האחרונה? כן, ובמרוקו נהגו לעשות כמו הרמ"א, אף על פי שהבית יוסף לא סובר כך. אז אנחנו רואים שגם בקרב הספרדים, וגם הבן איש חי לא תמיד פוסק כמו שהשולחן ערוך פוסק, כמו למשל בהמלך המשפט, אז הוא פוסק שלא צריך לחזור, כמו שהרמ"א פוסק, כי אתה מזכיר מזכיר המלך, ועוד הרבה דברים כיוצא בזה. אז יש הרבה דברים שהשתרשו כמנהגים, שאנחנו לא אין בכוחנו לשנות כהוא זה. מה שנהגו, כך נהגו, וכך זה נשאר, וכך זה יישאר.
אתה רב בסוף הדברים אומר, שגם כאשר המנהג סותר את ההלכה לפעמים, אבל אנחנו נוהגים כך כיום, וכלל ישראל נוהג את המנהג, אנחנו הולכים אחרי המנהג ואימא.
אנחנו הולכים אחרי המנהג, אני אתן לך דוגמה, נהגו בבי הרמה ללבוש בגדי נשים בפורים, בגדי נשים לגברים, להתחפש. לא כולם מסכימים עם הדבר הזה, כן? שם בעיריתה, בשוערי תשובה, הרבה חולקים על זה, כי לא ילבש גבר סמלת אישה. אבל כך כותב הרמה, שכך נהגו, שמכיוון שזה רק לצורך הפורים, ולכן נהגו. אז מה שאנחנו אומרים, אתה לא חייב לעשות את זה, אבל אם אתה עושה את זה, יש לך על מי לסמוך. אז זה מה שכותב הרמה. הרמה כותב שכך אתה יכול לעשות בפורים, אז זה בסדר. מי שעושה, הוא לא עושה איזשהו עוון, והוא לא עובר, אפילו לא על מנהג. אבל כמובן, יש פה מקום להחמיר, ויש פה מקום גם להקל.
אם ננסה לנסות להגדיר, או לשים אצבע לכאורה על המקום שבו הגמרא שונה מאשר לימוד גמרא, לכאורה בגמרא הלומד צריך להיכנס לתוך עולמה של הגמרא. לא, יש את הגמרא, רש"י ותוספות, אבל לעומת זאת בשולחן ערוך, השולחן ערוך בנושא כליו, זה כביכול סוג של מחזה יותר חי, כי יש את השולחן ערוך, ויש את הרמה שחולק, ומצד שני יש את השאלות של תז ושח, ובחלק מהדברים גם אז התז עונה, והפתחי תשובה מביא את הדור אחר כך, את העולם השוטים, אתה מצאת את זה לעולם אחד, זה בעצם כמה דמויות, אולי יותר מכמה דמויות, שנמצאים בתוך דף אחד, וזה לכאורה משהו יותר חי בשיח, שכאשר האדם לומד את זה, אז יש לו יותר מקום להבין מצד אחד, אבל לתפוס מצד שני את מכלול הדעות.
אני רוצה לומר, משהו שאולי הציבור לא כל כך יודע, ובוודאי לא בני הישיבות. כל התכלית של לימוד הגמרא הוא כדי לקיים, כדי להגיע בסופו של דבר אל ההלכה. זה תכלית, יש מצוות לימוד תורה שהיא מצווה לכשעצמה, אבל יש עוד מצווה, ללמוד על מנת לקיים. אני אתן דוגמה, מה שהמאירי שואל, למה אנחנו לא קובעים שמי שעוסק בתלמוד תורה פטור מן המצוות? עוסק במצווה, פטור מן המצווה. למה לא נגיד כמו בכל השס? כן. אומר המאירי בברכות ש כל התכלית של הלימוד הוא כדי לקיים. אז אי אפשר לומר שאדם ילמד ויבטל עשיית מצוות כי הוא רוצה עכשיו ללמוד, כי הוא עסוק בתורה. הוא אומר, אם זה לא על מנת לקיים, התורה שלו היא לא תורה. זאת אומרת, אז אין כאן עוסק במצווה. חסר בעוסק במצווה, אם זה לא על מנת לקיים. אז באמת, סדר הלימוד פעם, בכל המקומות, היה כך שהיו לומדים בעיון, באמת, את הגמרא ועם הראשונים היו לומדים, אבל אחר כך היו עוברים לראות מהי ההלכה. ויש עד היום מקומות שכך נוהגים. בישיבות לא נהגו כך, אבל זה בוודאי עוזר להמשך. בהמשך אדם ירצה להיכנס לעולמה של ההלכה, זה מאוד יעזור לו מה שהוא למד בישיבה. כל השקלא וטריא וכל הלימוד וכל העמקות שהוא למד בישיבה, זה מאוד יעזור לו אחר כך בהמשך כשהוא ירצה ללמוד הלכה.
ואם אנחנו נדבר על הדרך לימוד שכיום, אז אם יש מי שמקדיש את כל סדר יומו ללימוד, הרב אומר, הוא צריך גם, אם נפשו חשקה בלימוד גמרא, בכל זאת, הוא כן צריך להקדיש מזמנו גם ללימוד ההלכה, בתוך הדברים שהוא לומד.
בהחלט שכן. כי כל מטרת התורה ומטרת חיינו, זה ללמוד על מנת לעשות. ללמוד על מנת לקיים. אז אני אומר, גם בישיבות, אני זוכר כשאני למדתי בישיבה, גם כן קבענו איזשהו זמן ללמוד הלכה. אמנם לא בקשר עם הגמרא, אבל אני אומר, גם אם זהו סדר הישיבה, ואני חושב שאדם לא צריך לשנות מסדרי הישיבה, צריך לעשות כפי שהישיבה קובעת, אבל בוודאי שזה בסופו של דבר מאוד יעזור לו כשהוא ייכנס לעולמה של ההלכה. זה מאוד יעזור לו. אנחנו רואים בבית יוסף על הטור, הטור זה ספר הלכתי. מה עושה הבית יוסף? מביא בכל המקומות, מה המקור של הטור? אז הוא מביא את הגמרות. אז אתה שוב נכנס לגמרה, ואתה רואה איפה היסודות, איפה השורשים, מה המקור של הטור, מאיפה זה מגיע? וכך אתה מחבר את מה שכתוב בגמרה, מה שכתוב בראשונים, כך אתה מגיע לפסיקת ההלכה.
אם כבוד הרב נגע בזה, אז יש פוסקים ויש פוסקים. יש פוסקים שלוקחים יותר את לימוד הגמרה, אם ניקח למשל את התז, או את החזון איש, אם יורשה לדבר על דרך לימודם ודרך פסיקתם, הם כן לקחו מתוך הגמרה והגיעו ישר להלכה, לא שקפצו לשולחן ערוך, אבל יותר הכניסו את הגמרה, אפשר לראות המון פעמים, גם שלקחו רעיונות מתוך דברי אהבה מינה של הגמרה, מהמושכל ראשון, והם כן לקחו את זה למקומות של להגיע ישר להלכה הסופית. אבל מנך גיסה יש הרבה פוסקים שהם הכניסו יותר, דיברנו על המנהג, אבל גם בעיקר את דעות הראשונים והאחרונים, את דעות פוסקי ההלכה. זאת אומרת, יש, כולם לקחו את כולם בערך אחת לקחו את הפסיקה שלהם, אבל יש הבדל לכאורה בין שתי תפיסת עולם של חלק פוסקים שלקחו ראיות וישר מדברי הגמרא, ויש כאלה שאמרו, בוא ניקח מכלול דעות ונלך אחרי הרוב, או שער דרכי פסיקה וכדומה. יש כאלה שתי תפיסות?
אני לא הייתי קורא לזה שתי תפיסות, אבל זה יש, באמת, זה קצת שונה. אם אני יכול להגדיר, צורת הלימוד של הישיבות היא לא צורת הלימוד של החזון איש. לא זאת, כן? כאן יותר, אני לא רוצה לומר יותר מעמיקים, כי מי יכול להעמיק יותר מהחזון איש? אבל אופן הלימוד הוא קצת שונה, כן? ואני אומר שבסופו של דבר, אם זה נראה למישהו כאילו בזבוז זמן, אז אני מודיע לו שזה ממש לא כך, כי זה מביא הרבה מאוד תועלת, הרבה מאוד תועלת לכל מה שהוא יעשה. אבל בוודאי אם הוא ילמד אחר כך הלכה, זה יביא לו תועלת מרובה. כשהוא פתאום יראה, הוא ישתמש בצורת הלימוד שהוא למד בישיבה, ישתמש בה לצורך לימוד בהלכה. וזה לימוד שונה. זה לימוד שונה. כל הלימוד של ההלכה מקבל פתאום, מה שקוראים לזה ביידיש גשמק. גשמק זה טעימות, מתיקות. לא רק כי זה הלכות יבישות. זה מקבל פתאום פלפל, מקבל פתאום חריפות, מקבל פתאום טעם שונה.
צבע וחיים, כן. עכשיו, אם הרב דיבר על זה, על הדרך לימוד של החזון איש, אפשר לראות מה הדרך לימוד שלו מתוך הספרים? אפשר לראות את הדרך שלו איכשהו?
כן, דרך הלימוד של החזון איש הייתה יותר פשט, להתעמק בפשט, דרך דומה של המהרש"א, ובכיוצא יותר בפשט, הפשט של שהוא ראה איך ללמוד את הגמרא ואיך ללמוד את הראשונים, מה שנקרא אצלנו בלי פלפולים, כן? פלפולים לא תמצא בחזון איש, אבל מה שקוראים אצלנו פלפולים, האמת היא שזה לא פלפולים. מה רב חיים בריסקר זה היה פלפול, כששאלו את רב חיים מאיפה, אז הוא אומר, אני לא מפלפל, אלא אני אומר, זה הפשט. זה הפירוש שלה, איך להגיע לפשט הזה, אז הייתה לו דרך מיוחדת משלו, דרך מתוקה מדבש, שבדרך הזו הוא הגיע למסקנה איך להבין את הפשט בגמרא, או איך להבין את הפשט ברמב״ם, בדרכו שלו. זאת אומרת, השינוי היה רק בדרך, לא במטרה.
אם אנחנו ננסה להצביע על התקופות השונות, בהקשר למה שהרב אמר, אז בהחלט סדר הדרך לימוד עד לפני 200 או 300 שנה, הייתה באמת בדרך כמו שהמהרש"א, או שהרב הזכיר דרך הפשט, אז הייתה דרך הרבה יותר מקובלת.
הדרך הייתה בעבר מקובלת יותר, לפני רב חיים, הדרך הייתה היא דרך קצת שונה. כן? יותר לימוד פשטני, התעמקות בפשט, התעמקות בראשונים, מבלי לפלפל.
אם אנחנו יכולים לשים איזשהו נקודת זמן על תקופת עבר, אז בדרך הלימוד הייתה שונה בשנים עברו.
בהחלט, בהחלט. האמת היא שסדרי הלימוד או צורת הלימוד השתנתה במשך הדורות. צורת הלימוד של רבי יצחק אלחנן מקובנה לא הייתה צורת הלימוד של הדבר אברהם מקובנה, כן? זה צורת ההבנה במה שרב חיים מבריסק המחיל לדורות שלנו, זה בכלל דרך לימוד שונה. זה לא ש... זה לא שהוא גילה פה דברים חדשים, הוא לא גילה דברים חדשים, רק הוא נתן לאוזן העכשווית להבין את הדברים באופן הרבה יותר מתקבל, שכלי, באופן הרבה יותר מתקבל על, על, על השכל של, של אנשים בימינו. כן, נאמר ככה.
עוד פתיחת ערוץ ועוד דרך הנגשה בשביל להבין את הדברים.
אני אתן דוגמה. יש שאלה, אדם שלא התפלל תפילת ערבית, מוצאי שבת, אז לא אמר אתה חוננתנו. אז הדין הוא שבשחרית צריך להתפלל פעמיים. כן? אחד חובה, והשני השלמה. המשנה ברורה פוסק שמכיוון שהשני זה השלמה, אז איפה צריך להגיד אתה חוננתנו? צריך להגיד בשני. כי זוהי ההשלמה, זה התשלומים. ומחדש פה רב חיים חידוש נפלא. מה הוא מחדש פה? ובזה הוא חולק על המשנה ברורה, וזה מותר לו. על המשנה ברורה מותר לו לחלוק. הוא אומר שהעניין של לומר אתה חוננתנו, זה לא לומר את זה בתפילת התשלומים, אלא לומר את זה בתפילת החול הראשונה שאחרי שבת. ובכן, מה תפילת החול הראשונה שאחרי שבת? זו תפילת שחרית הראשונה. ולכן הוא כותב, צריך להגיד איפה צריך להגיד אתה חוננתנו, בתפילה הראשונה. תראה כמה הבנה יש בדבר הזה, כן? אתה אומר אתה חוננתנו, כן? מתי נקבעה התפילה הזאת? בתפילה הראשונה שאחרי שבת. אבל זאת התפילה הראשונה שהוא מתפלל אחרי שבת. תראה כמה הבנה שזה ממש ממש, כל אדם יכול להבין סברה כל כך נפלאה, ויש רבים כאלה.
אנחנו כן, אנחנו נמצאים בתקופה שהיא אולי תקופה שנייה אחרי הדור הטכנולוגיה. הטכנולוגיה בעצם לפני 100 שנה או פחות תפסה את המון רבנים והמון גדולי הדור בעצם בשאלות שלא היו עד היום, לא היו עד את התקופה, ולא היו, לא היה להם יחס בתוך ההלכה. אם אנחנו מדברים על החשמל ועוד דברים, ופתאום היה צריך פסיקה לדברים שאין להם מקום כתוב והוראות מפורשות.
אתה יודע שהיו רבנים שבאמת התמחו, בדברים האלה, בטכנולוגיה החדשה, כמו בענייני החשמל. רב שלמה זלמן הוציא, הרב אוירבך, הוא הוציא ספר מאורי האש, ספר מיוחד שנוגע לענייני החשמל, מהי צורת ההפעלה של החשמל, והוא התייחס באמת לכל דבר שקשור באמת לחשמל. איך פותחים, מתי מותר לפתוח את המקרר, האם הוא אפשר להזיז את המעברר, מה האיסור בהדלקת החשמל, האם זה איסור הברה או יש פה איסור בונה כמו שכתב פסק החזון איש, וספר שלם. והוא התמחה בעניין הזה של צורת החשמל. היום יש לא מעט רבנים שמתמחים באמת בטכנולוגיה החדשה, ואני אומר, שלא לכל דבר יש תשובה, כמו הנושא של פונדקאית, שאין לזה התייחסות בהלכה, ולא בגמרא ולא, אין לזה התייחסות. אז זו שאלה שקשה מאוד לפסוק בה. אז אם אחד אומר, אני אומר לך שהיא נקראת האמא, והשני אומר, לא, אני אומר לך, יכול להיות ששניהם צודקים, כי אין לנו לזה מקור. לכן להלכה, אדם ירא שמיים יפסוק לחומרה בשניהם, ואני אומר לחומרה, גם זאת האמא וגם זאת האמא מספק, כי אין לנו כאן ידיעה ברורה מי נקראת האמא.
אולי בכוונה לא נותנים לזה אולי פסיקה כזאת או אחרת שהיא פסיקה ברורה, בשביל שיהיה יכולת מרחב תמרון להתארת ממזרים או לדברים כאלו. יש כזה דבר שמשאירים דברים פתוחים בכוונה?
אני לא יודע אם בגלל זה, אלא בעיקר בגלל שאין לנו כאן, יסודות, אין לנו כאן מסורת. כן, יש דברים שיש מסורת בפסיקה, והמסורת זה בסיס לכל היותנו כעם יהודי, כן, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה, ופלוני מסע, והרב הזה מסע לפלוני, וכך התורה נמשכת במסורת. אז בדברים שיש מסורת, גם אם אנחנו חושבים שאולי היינו פוסקים אחרת, אבל זאת המסורת, ואנחנו לא נשנה את המסורת כי הוא זה. לא נשנה, גם אם נשתנו התנאים ונשתנו הדברים, לא נשנה כי זאת המסורת. אבל יש דברים שאין עליהם מסורת. אנחנו לא יודעים מה לעשות. אתה יודע שלמשל השלה הקדוש לא אכל תרגול הודו. לא הוא ולא זרוע אחריו. כי לא היה לזה מסורת. לא ידעו האם תרנגול הודו הוא כמו תרנגולת או לא כמו תרנגולת. כן, היה אחר כך, לפני כמה שנים, עלתה השאלה של בהמה, פרה, שיש לה מין גיבנת קטנה על הגב. האם זאת פרה כשרה? או הגיבנת זה משהו אחר, ואין על זה מסורת. וכל העניין של השחיטה בנוי על מסורת. החזון איש אסר את השחיטה, אחרים הקלו. אחרים הקלו בדבר הזה, ואמרו שבאמת יש בה את כל הסימנים, אבל למרות שאין מסורת. וכל הבסיס שלנו של שחיטת תופעות, הבסיס שלנו באתרוגים, יש סימנים. אבל אם אין מסורת, אז לא נדע, אנחנו הולכים לפי המסורת, כן, לכן צריך על זה תעודת כשרות, לומר שכן, העץ הזה, כבר יש מסורת שהרב פלוני, האדם הגדול, הוא פסק שזה לא מורכב, וכן הלאה. יש הרבה דברים שנפסקים על פי מסורת אבותינו, ועל זה בדיוק אמרה חתם סופר חדש אסור מן התורה, או לפחות דברים חדשים, אדם צריך להתייעץ, לשאול, גדולי תורה, מה דעתם? לא תמיד יש תשובה, באמת לא תמיד יש תשובה.
אז אם נסכם חלק מהדברים, אז הרב בעצם אומר, צריך את לימוד הגמרא כמו שצריך בעיון, בצורה עיונית, ולהיות שקוע כמה שנים בישיבה בשביל זה, בשביל לגדול כרב, וגם מסורת. והרב אומר עוד משהו, אחרי הכל, עדיין אסור לרב, אסור או שלא כדאי לרב ללכת לבד, הוא צריך עדיין לשמוע ולהקשיב
בדברים שהם באמת מעבר ליכולת שלו לפסוק הלכה. ולזה הוא צריך לעשות לו רב, שהוא תלמיד חכם ידוע, להיוועץ איתו, לשאול אותו, ועיקר העיקרים יראת שמיים. אדם שיש לו יראת שמיים, הוא ידע שהוא לא יכול לקחת על עצמו פסקים שהוא לא נתנו לו את הגב בשביל לקחת על עצמו, את הכתפיים של לקחת על עצמו לפסוק דברים שהם מעבר ליכולתו. הוא צריך להכיר את זה שזה מעבר ליכולתו.
אם אנחנו מגיעים באמת לקראת הסוף, אז אם יש איזה סיפור או איזושהי נקודה שהרב חושב שצריך להוסיף על כך הלימוד ההלכה, איזה סיפור על אחד ש יצא לגדול גדול בהלכה, והרב יכול להגיד, זה היה בגלל סיבה מסוימת, בגלל הדרך שלו, בגלל שהוא היה משמש תלמיד חכמים או משהו כזה, יש איזו דמות שהרב רואה אותה ואומר, כזה ראה וקדש.
תראה, אני למדתי אצל הרב שח, והיה גדול הדור, והרב שח לא רצה לפסוק הלכות. למה הוא לא רוצה לפסוק? הוא אומר, אני מצוי בישיבה, אני לומד את סדרי הישיבה, אני לא מצוי עכשיו בפסקי ההלכה, אז כדי ללמוד את ההלכה, כדי לדעת את ההלכה, תלכו למישהו שבאמת, זה חייב, אלה הם חייב, חיי תורה והלכה. אז אנחנו רואים שאנשים גדולים לא רצו לקחת על עצמם, כן, וזה משום שיראתם קודמת לחוכמתם, למרות שאני בטוח שההלכה לא הייתה זרה להם, והם ידעו. מצד שני, אם אני לוקח כדמות את הרב אלישיב, את רב שלמה זלמן אוירבך, או גם היה לי רב זלמן נחמי גולדברג, שבאמת הם היו אנשים בעלי ענווה ענבה גדולה, ובאמת שלא החזיקו טיבותה לנפשיו, באמת לא החזיקו מעצמם בכלל, אלא באמת כל פסיקת הלכה הייתה מתוך מחשבה, מתוך יראה, מתוך יראת השם. אצל כולם ראית את יראת השם נסוכה על פניהם, ומתוך כך פסקו את ההלכה, וזה מה שמביא את האדם לסייעתא דשמיא. ותדעו ש כל אחד צריך שיהיה לו סייעתא דשמיא, ואם יש סייעתא דשמיא צריך להתפלל על כך, אז בעזרת השם גם יצליח.
גאון הרב אליהו שלזינגר, תודה רבה שהקדשת מזמנך.
בבקשה.
תודה רבה.